השם של השיחה הערב, אני לקחתי בעצם ציטוט ממשפט משיחה של מורת דרמה בשם ג'איה, שהייתה כאן לפני חודש או חודשיים, שיחה שהיא נתנה, אז אני פשוט גנבתי ממנה, או מאחר שאנחנו מתרגלים את חמשת הכללים, אז לא גנבתי אלא השאלתי משפט שאומר, לא לדעת איך, זו נקודת פתיחה נהדרת. אני רוצה להתחיל עם ציטוט של מורה נוספת בשם ביירון קייטי. היא אומרת, אני לא מנסה לחנך אנשים, למה שעשה דבר כזה? תפקידי היחיד הוא להפנות אתכם בחזרה אל עצמכם. כשאתם מגלים בתוך תוככם, מעבר לכל המחשבות שלכם, את התודעה הלא יודעת הנפלאה, אתם חופשיים. התודעה הלא יודעת היא התודעה הפתוחה לגמרי לכל מה שמביאים לכם אחרים. כאשר אתם מוצאים אותה, אתם מוצאים את דרככם. למעשה, מבחינתי זה הייתה יכולה להיות כל השיחה דרמה. עכשיו, אני יכולה פשוט לחזור על הציטוט הזה שוב ושוב. אבל בכל זאת, קצת נלעס את הנערים. אז התודעה לא יודעת, או לא לדעת איך. להסכים לא לדעת. למה כל כך קשה לנו להסכים לא לדעת? במשך כמה שניות זו שאלה רטורית, ועכשיו אני מזמין לכם בכל זאת ככה לזרוק מחלל חדר. למה כל כך קשה לנו להסכים לא לדעת? מישהו יש רעיון? מה הקושי בלא לדעת? אפשר לשאול את זה אחרת. מה הידיעה מקנה לנו?
שליטה.
כן, שליטה. מה עוד? תחושה של ביטחון. לגמרי. תחושה כוזבת, אבל תחושה, או לפחות רגעית. כן. איך?
סיבתיות.
סיבתיות, כן, אנחנו מבינים דברים. זה גם נותן לנו ביטחון. נותן לנו ודאות, נותן לנו משמעות. אם אנחנו יודעים איך, זה עשוי קצת להרגיע את הפחד לא להצליח. כי אני לא יודע איך אני אצליח. אם אני לא אצליח, זה עלול לאשש את ההנחה המוקדמת שלי שאני כישלון. בכל זאת, כשאנחנו שומעים את המשפט הזה, של ביירון קייטי שאומרת שאתם מגלים את התודעה הלא יודעת הנפלאה, אתם חופשיים, או אנחנו, כשאנחנו מגלים את התודעה הלא יודעת הנפלאה, לקרוא את זה, אנחנו חופשיים. ואנחנו חשים משהו במוחש, כן, אנחנו רוצים את זה. רוצים להיות חופשיים. ואז השאלה הבאה, עתידית, זה איך. אוקיי, איך, איך להיות חופשיים מהתודעה שלא יודעת איך. יש פה קצת אוקסימורון, קצת היפוך. אנחנו רוצים לדעת איך, לא לדעת איך. התרגול מזמין אותנו לסוג אחר של עשייה, סוג אחר של איך, של מאמץ. אנחנו מאוד רגילים למאמץ שיש בו מאבק. אנחנו רגילים להיות באחד משני הקצוות. או שאנחנו נורא נורא מתאמצים ונאבקים, ולפעמים מתישים את עצמנו, או שאנחנו בקצה השני, בטטות טלוויזיה, מה שנקרא. אנחנו רגילים לעשייה שיש בה, שאנחנו בה נאבקים עם עצמנו. להיות בקונפליקט פנימי מרגיש לנו מוכר. לא נעים, אבל מוכר. מרגיש לנו נוח. אנחנו יודעים מה לעשות שם. אנחנו רגילים להרגיש מתח ולחץ. חלקנו אפילו מספרים לעצמנו שאנחנו עובדים הכי טוב תחת לחץ. ולחץ ומתח הופכו להיות תמריץ מוכר ונוכחות מוכרת שמאשרת לנו שאנחנו בסדר, שאנחנו על הדרך הנכונה. משתדלים, משקיעים את הנשמה, הנה עובדה, כל הגוף כואב לי, נתפס לי הצוואר, תפוסות לי הכתפיים, כן, אני משתדלת, מתאמצת, עושה כמיטב יכולתי. אבל אנחנו לא כל כך יודעים איך להיות ומה לעשות בלי מאבק. להביא מאמץ, הרבה פעמים עבורנו זה להביא מתח. והרבה פעמים בגלל זה אנחנו מתנגדים לרעיון של להביא מאמץ בתרגול. שזה מכניס אותנו לתחושה של מתח וסטרס. ויחד עם זה, הרבה מאיתנו מגלים שבניגוד לרצוננו אולי, זה בדיוק האיכויות שאנחנו מביאים לתרגול. ואלה אולי איכויות מועילות בחיי היומיום, אם רוצים להשיג את דברים בעולם החומר. אבל לא בטוח שאלה האיכויות המועילות. ואיך להביא את עצמנו במלואים, עם כל הנשמה, עם כל הלב, לכל דבר, עם כל פרויקט, במיוחד כאן, על התרגול, בלי להביא מתח. עוד ציטוט של סוג של מורה לדרמה, מפועדו. קריסטופר רובין מדבר עם פועדו. רגע לפני שקריסטופר רובין מתחיל ללכת לבית הספר. מדברים על משהו שהם, דברים שהם אוהבים לעשות. אז קריסטופר רובין אומר, גם אני אוהב את זה. אבל מה שאני הכי אוהב לעשות, זה כלום. איך עושים כלום? שאל פה, אחרי שהרהר בדבר זמן רב. ואני חושבת שזה בדיוק גם השאלה שלנו. נשמע טוב, איך עושים כלום? טוב, אז ככה. כשאנשים קוראים לך בדיוק כאשר אתה הולך לעשות את זה, מה אתה הולך לעשות בספר רובים? אתה אומר, כלום. ואז אתה פשוט הולך ועושה את זה. אני מבין, אמרת. עכשיו אנחנו עושים מין כלום כזה. אני מבין, אמר פה בשנית. זה אומר, פשוט להתלך. להקשיב לכל הדברים שאינך יכול לשמוע. ולא לחשוש מכלום. ובזה היו יכולות להסתכם ההנחיות בסוף שבוע הזה. זה אומר פשוט להתהלך. להקשיב לכל הדברים שאינך יכולה לשמוע ולא לחשוש מכלום. נזירה טיבטית טנזין פלמו, שהתפודדה לה 12 שנים במערה בהודו, וחזרה, תספר לנו איך זה. יש לה ספר נהדר שתורגם לעברית, זה לא ספר שלה, ספר עליה, שנקרא מערה בשלג, ספר נהדר. אני אומרת, באופן רגיל, כשאנחנו חושבים על מנוחה, אנחנו מדליקים את הטלוויזיה, או יוצאים לבלות, לשתות משהו, אבל זה לא נותן לנו מנוחה אמיתית. זה רק מכניס עוד סטף, עוד דברים פנימה. אפילו בשינה, אפילו שינה לא נותנת מנוחה אמיתית, זו תודעה. בשביל לקבל רלקסיישן, מנוחה אמיתית, אנחנו צריכים לתת לעצמנו קצת מרחב פנימי. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. נעשה כאן ביומיים הקרובים. אנחנו צריכים, היא אומרת, to clear out the junkyard, לנקות, לפנות את
חצר
הגרוטאות, תודה. ולהשקיט את הרעש הפנימי. והדרך לעשות את זה, הנה היא אומרת לנו איך. הנה, אם דאגנו שאף אחד לא יגיד לנו איך, הנה היא אומרת לנו איך. הדרך לעשות את זה, סופרייז, סופרייז, זה לשמור את התודעה ברגע הזה. To keep the mind in the moment. זה המקום של המנוחה המושלמת עבור התודעה. תרגול של מנוחה, של מנוחה עמוקה, של לעשות כלום, של להפסיק להיאבק, מאפשר לקלף שכבות ומסכים ולהתחבר אל מקום עמוק בתוכנו. הרפייה עמוקה מאפשרת לנו לצלול פנימה אל מעבר לזוויות המוכרות לנו, מעבר לדפוסים ולהרגלים. שחרור מהתניות ותבניות מנטליות מתרחש כשהתודעה פתוחה, רחבה ושקטה, כשאנחנו בנינוחות. המורה שלנו, ג'יי סינג, אמר, אם אנחנו לא פועלים כל הזמן מתוך תגובתיות, אנחנו יכולים לראות שכל התרחשות היא חדשה. שמה שקורה כעת בעצם חדש לחלוטין. ואין לו כל קשר להשלכות ולציפיות שלנו. ואז אפשר לראות את מה שקורה באמת. מתוך הטריות של הסיטואציה. מתוך החיים. ולא לתת לעבר לשלוט בחיים. לעשות כלום פירושו לעשות דבר מה שמעבר למילים, שאינו ממוקד, בלתי ניתן להסבר. דבר מה מקיף עולם, כולל כל. ברגעים בהם אנחנו עושים כלום, אנחנו מתחברים למקור. לכל מה שיש. לפני כמה שנים גרתי בתל אביב, בדירה, והיה לי כזה טוסטוס, ונסעתי על הטוסטוס, נהרתי לאנשים, אני לא זוכרת לאן, בצומת הרחובות של יהושע בן נון ובאזל, חציתי את הצומת, הספקתי לראות בזווית העין את המכונית שמגיעה ולא עוצרת בעצור שלה, ומצאתי את עצמי מסתכלת על הנהגת ודרך השמשה כשאני והטוסטוס על הגוש. ובמשך כחודש, בעיקר מה שקרה זה הרגל קצת נמחה. ובמשך כחודש לא יכולתי להוריד את הרגל למטה. נורא כאבים הייתי צריכה כל הזמן שהיא תהיה למטה. אז היה לי חודש שלא עשיתי כלום. הכפייה. זה לא הייתה בחירה שלי. וכל מה שיכולתי לעשות זה לשכב על הספה, והיה שם סלון, חלון עם בעצם קיר שהוא היה חלון כולו, ובאופן מפתיע, היו שם עצים, בוגנביליה ועצים. אז חודש שלהם שכבתי על הספה עם הרגל למעלה. הסתכלתי על היום שעולה, האור שמשתנה, על העלים של העצים, ואחר כך על האור שיורד ועל הרק הירח שעולה בין הענפים. זה כמו להיות בריטריט. משהו שם קרה. משהו טוב. הבודה, כשהוא תרגל שהוא עזב את הבית בשביל למצוא תשובות. כמונו בעצם. הנה, גם אנחנו עזבנו את הבית, באנו לפה בשביל למצוא תשובות. הוא עשה תרגולים מאוד מאוד אינטנסיביים, מאוד מוקשים. הגיע מהתרגולים האלה לסף אילפון. כמעט מוות, מרוב שהתרגולים היו קיצוניים. ופעם אחת כזאת, שהוא כבר היה מוטל בצידי הדרך, חסר כוח, מעולף, ועברה שם נערת כפר ונתנה לו קצת בעיסת אורז, הוא קצת התאושש. ונזכר, עלה לו זיכרון של איזה פעם בילדות שלו, שהיה ממש קטן, והוא נשאר, הוא נח מתחת לעץ, וכל השאר, שאר בני המשפחה היו עסוקים במשהו. והוא לא עשה כלום. כמו שאני לספר רובים ופו. והייתה לו חוויה מאוד מאוד משמעותית של שקט, של מנוחה, של צליות, של חיבור עמוק. ופתאום חלפה לו המחשבה שהוא כבר היה נזיר ומבוגר באותו זמן מתחת לעץ. כל התרגולים הקשים האלה שאני עושה ואני עורק את עצמי כמעט, אני לא מגיע, לא הגעתי עדיין לאותה חוויה פשוטה של שקט וחיבור, כמו שהיה לי אז כשהייתי קטן, הזיכרון הזה. הוא אמר, אולי משהו אני עושה לא בסדר, אולי אני צריך לעשות משהו אחרת, כי זה מה שחשתי שם, את זה אני מחפש. המורה הטיבטי טילופה, שהוא נתן הנחיות למדיטציה לתלמיד שלו, שבתורו הפך להיות גם מורה מאוד מפורסם, מרופה. זה להנחיות למדיטציה ולחיים שהוא נתן לו. אל תעשה בגופך דבר, רק הרגע. סגור פיך היטב ולהישאר שקט. הרק את רוחך ואל תחשוב על דבר. יהיה כמו קנה חלול, גופך מנוח, בלי לתת ובלי לקחת. רוחך במוחה. המהמודרה היא כמו רוח שאינה דבקה בדבר. אם תתאמן בכך, בבוא העת תגיע לבודה. כשאנחנו חושבים על להניח לעשייה המורגלת, עשייה שבאה מתוך מנוע של להשיג, של אג'נדה, של מטרות שאנחנו רוצים לסמן עליהן וי, של תחושת הצלחה. זה הכל דלק שאנחנו מכירים. ומה אם אנחנו נפנה מקום לסוג אחר של דלק? והאי עשייה שאני מדברת עליה, זה לא אומר לא להיות בפעילות. אנחנו כל היום וכל הזמן בפעילות. אפילו כרגע אנחנו יושבים ונושמים. ואחר כך נקום ונלך. אנחנו אוכלים, אנחנו מצחצחים שיניים, אנחנו כל הזמן בעשייה. אי עשייה זה לא חוסר פעילות, זו גישה פנימית. ואנחנו לא רוצים להתייחס אליה כאל עוד קונספט שאנחנו מנסים להבין מה זה בדיוק ואיך עושים את זה, אלא יותר פשוט להתחבר למקום הזה. מקום של מנוחה עמוקה. גם אם יש המון חשיבה, גם אם מתרחשת המון חשיבה, כשיודעים את זה, אפשר לנוח בתוך ההתרחשות הזאת. אם אנחנו מנסים משתדלים, מתאמצים, להפסיק לעשות, זה כמובן פרדוקס או עשייה נוספת. אז אפשר קצת להניח לניסיון, להתאמצות, להשתדלות. אם אנחנו כל כך מנסים, כל כך משתדלים, אנחנו שוב שמים על עצמנו לחץ ומתח. אנחנו עובדים עם הרעיון של איך להיות באי עשייה, או איך להיות במנוחה עמוקה, איך להרפות. אז אנחנו עם הרעיון ולא עם הדבר עצמו. אנחנו אז מאבדים את היכולת הטבעית שלנו, פשוט להיות. אז מה זה פשוט להיות? מה זה פשוט להיות בנוכחות? מה זה לנוח בתוך הרגע הזה? בתוך ההתרחשות כפי שהיא? ואיך? חזרנו לשאלת האיך. איך עושים את זה? איך נחים בתוך הרגע הזה? איך מאפשרים להתרחשות שמתרחשת ברגע זה? להיות. אחד הדברים המועילים זה ההתעניינות שלנו והסקרנות שלנו. שאנחנו באמת באמת מתעניינים ומסתקרנים ואפילו מתאהבים ברגע הזה, כפי שהוא. שאנחנו מרגישים שזה יהיה כיף לחקור את זה, לחקור את הרגע הזה ולא איזו מטלה כבדה ורצינית שאנחנו חייבים, שאנחנו צריכים, שאמרו לי שזה טוב בשבילי. להתאהב בתרגול. לא להיות במנוחה כי צריך. אלא איך זה מרגיש? האם אפשר למצוא מקום אחר בתוכנו, תנועה פנימית שמניעה אותנו לרצות להיות עכשיו, כאן, עם מה שקורה, לפגוש את החיים, להיות בקונטקט קרוב, לא מתוך שחייבים, אלא מתוך שזה מעניין, מסקרן, מלהיב אפילו, מרגש. משהו פנימי אולי מתחיל להוביל. משהו אחר מהמוכר, מההרגל, מהידוע. תנועה פנימית שמושכת אותנו, או דוחפת אותנו, מניעה אותנו. התעניינות ופתיחות. פתיחות כמו שמאוהבים במישהו. תזכרו בפעם האחרונה שהייתם מאוהבים במישהו, או מישהי. כמה אנחנו פתוחים אל האדם הזה. כמה אנחנו קשובים לכל מילה, לכל מחווה. כמה אנחנו לא מזדרזים לרצות לשנות איך שהוא או היא, אנחנו מוקסמים. אחר כך כמובן, אם יתרה מזלנו והם גם מתאהבים בנו, ואז אנחנו נהיים בקשר, ואז כמו שטסטרופר אומר, זה פול קטסטרופי. וכל מה שקודם הסתכלנו עליו ותלינו בו עיניים מעריצות, עכשיו אנחנו, זה מה זה מעצבן אותנו. אבל תזכרו, תעשו ריוויינד. הקשיבות הזאת, ההקשבה הסקרנית והלא שופטת, אלא מין פתיחות כזאת שרוצה לספוג הכל, לבלוע הכל, עוד ועוד, מהמילים, מהנוכחות, מהמגע. אולי אפשר להביא איכות כזאת למפגש עם הרגע, עם מה שקורה בדיוק עכשיו, לא מה שיקרה אחר כך. לא מה שיקרה אחר כך כשתהיה לי מדיטציה נורא נורא עמוקה ושקטה, ואני אחווה איזשהו חיבור נורא משמעותי, ואז אני אוכל לחזור הביתה ולהגיד, אני אשווה את זה, יהיה לי מה לספר במובן, או לכתוב לעצמי ביומן. עכשיו ברגע זה, בדיוק בדיוק מה שיש. עייפות אולי, אולי לא נוח, חוסר נוחות, אולי ערפול, אולי בלבול. עם זה, בדיוק עם זה. פתיחות, סקרנות, משחקיות. אנחנו פה בניסוי, ניסוי בבני אדם, ניסוי לא בבני אדם, ניסוי את התודעה. זה כמו לקלף, מגע קרוב עם החוויה, זה לא ריחוק, אנחנו לא מתרחקים. וזה אני אישית לא אוהבת את המונח להתבונן בזה. להתבונן בזה יוצר ריחוק. אנחנו רוצים להתקרב. מתרחש קילוף של השכבות, שכבות שמסתירות, שממסכות, שמנתקות, שמגינות. לפני חודשיים התרחבה המשפחה שלנו, ואחרי שנבנה לול, גם הגיעו תרנגולות. שש תרנגולות, שענת, בת זוג שלי, חילצה, הצילה, מלול תעשייתי, מסחרי, סוללה, מה שנקרא, שבו הם גרו המון המון תרנגולות בכלוב מאוד מאוד צפוף ולא ראו אור שמש, לא ראו אדמה, אוויר, והמון מהטבע של התרנגולת לא היה יכול לבוא לידי ביטוי. יש להם חצר וחצר מוגדרת להגיע אליהם מחיות אחרות. והם באו, ולקח להם די הרבה זמן להשיל את ההרגלים שהם רכשו בכלובים. אז הם בהתחלה, גם לא היו להם למשל שרירים ברגליים לטפס את השלבים להיכן שהן אמורות לישון על אלמות, כמו ציפורים, כמו עופות. הם שכבו אחת על השנייה בפינה של הלול, ממש שש תרנגולות צמודות זו לזו. ולאט לאט, לאט לאט, הם התחילו להיזכר בטבע שלהם. והיה מרגש לו. לאט לאט הם קלטו שיש להם ספייס, והם יכולות לעשות ככה עם הכנפיים, כמו שתרנגולות עושות. הם גילו אדמה. הם התחילו לעשות את התנועה הזאת היא של הנבירה שתרנגולות עושות. הן היו מוצאות בהתחלה פנית, זה הן עושות עד היום למעשה, המקום מוצל, והן מוצאות איזה פינה בשמש, והן עושות אמבטיית שמש. הן אחת על השנייה מאוד מאוד זקופות, והן עדיין מאוד אוהבות לעשות, ועם זה אני מזדהה. אני גדלתי בגינה משותכת בקיבוץ, אז חדר עם הרבה תרנגולות סביבי מרגיש לי בבית. הן ככה משופות להן באדמה ו... מקבלות קצת שמש. אז הטבע החופשי שלהן נחשף. וגם אנחנו כאן, אני חושבת, בתרגול, מגלים את הטבע המקורי שלנו. מתחילים לראות את הדרכים, כל אחת וכל אחד בדרך שלו או שלה, שאנחנו יכולים לעשות ככה עם הכנפיים שלנו. ואולי אנחנו באמת, באמת לא יודעים איך. זה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים איך, לא נקודת פתיחה נהדרת. דרך הפריזמה הזאת יכול להתגלה, יכולה להתגלות ידיעה אחרת. עמוקה יותר מאינטואיציה, שמופיעה כשהתודעה קצת יותר שקטה, כשהתודעה היודעת מסכימה לקחת את המושב האחורי, או לפחות את המושב ליד הנהל, ומפנה את כיסא הנהיג. אז הגישה של סקרנות מעניין, מעניין מי או מה לתפוס את המקום של כיסא הנהגת. זו לא סקרנות אינטלקטואלית, זו סקרנות חווייתית גופנית. זה להיות עם הנשימה, עם הגוף, עם התחושות על האור, עם הצלילים, עם הדשא, עם השמיים, עם הצבעים, תאריכות, ולהיות פתוחים לכל מה שקורה. להרפות, לא להתאמץ להרפות, לא להרפות בתור כמו איזו נקודה פנימית, דרישה פנימית כזאת, לא כזה. יותר אפשר להגיד, לתת לעצמנו רשות לנוח. ואז מתחיל אולי להנחות את חיינו משהו שהוא מעבר לידיעה ואי ידיעה. משהו שהחיים מנחים, החיים כביכול שלי מנחים, משהו מלוות אותם מעבר למה שמוכר לי, מעבר למורגל, מעבר למה שאני יודעת שטוב עבורי. אפילו מעבר למה שמייק סנס. קראתי עם ציטוט של ביון קייטי, אני רוצה לסיים עם ציטוט שלה. היא אומרת, כל עוד אין שלום בתוככם, אין שלום בעולם, כיוון שאתם מכם העולם, אתם מכם כדור הארץ. האם העולם קיים שאתם שקועים בשינה נטולת חלומות בלילה? לא. הוא לא קיים עד שאתם מתעוררים ואומרים אני. כאשר האני מתעורר, אתם נכנסים לסרט שעוסק במי שאתם חושבים שהנכם. אבל אם אתם חוקרים אותו, אתם לא קשורים אליו. וזה פשוט סרט נפלא. תביאו את הפופקורן, הסרט מתחיל. אז ברטריט הזה יכול להיות שיהיו הרבה רגעים שירגישו לנו בכלל לא כמו איזה סרט כיפי. אולי כמו סרט מלחמה, או כמו סרט מתח, או כמו סרט אימה. אולי יהיו רגעים אולי שהם, כן, יהיו כמו סרט קומדיה. אבל הגישה הפנימית שאומרת, אני רוצה לדעת, אני רוצה לפגוש, אני לא יודעת איך אולי, ואני מסכימה לא לדעת. זה דורש אולי איכות של אמון, ואומץ, אבל בשביל זה אנחנו כאן. זה הדעת שאנחנו לא יודעים, זו נקודת התחלה נהדרת. תודה על ההקשבה.